שלום לכולם, אנחנו באורות התשובה, פרק ט' פסקה ז'. זה נמצא אצלכם בעמוד סמך ו'. בסדר? אני מתחיל. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, ופוגמת בזה את אישיותו. אני אקרא את כל הפסקה ואסביר. וחסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו ובהגברת הערך של אישיותו, מתוך כך הזדונות מתהפכות לזכויות, ושוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. אז אני מסביר. נתחיל עוד פעם. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה. מה זה תשובה הנמוכה? תשובה תתאה, נכון? כמו יראה תתאה. יש יראה הילאה ויראה תתאה. אז יש תשובה שהיא... יש שלוש סוגי תשובות. שלושה. ככה כותב המהר"ל בנתיב התשובה פרק ב'. תשובה הכי עליונה היא תשובה מאהבה. התשובה שהיא למטה ממנה היא תשובה מיראה. ותשובה שהיא עוד למטה ממנה היא תשובה בגלל יסורים. עכשיו, אנחנו לא נדבר עכשיו על תשובה מצד היסורים, זה כמו התשובה נגיד של מנשה המלך, שהיה רשע גדול מאוד ומילא את כל הארץ במות של עבודה זרה, והרג את סבא שלו, ישעיהו הנביא, ועשה עוד דברים נוראים. ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יסר אותו יסורים כל כך גדולים, שהוא שב בתשובה ונתקבלה תשובתו. אז יש צד כזה, זה כתוב בספר דברי הימים. לא נדבר על זה, כי לא זו הכוונה, אלא תשובה נמוכה במובן הזה שהיא תשובה מאירה. יש תשובה מאירה ותשובה מאהבה. תשובה כתוב גם כן בנתיב התשובה פרק ב' על הפסוק, שובו בנים משובבים הרפה משובותיכם. אז הגמרא שם מקשה במסכת יום הפיוו שזה קושייה, כי בהתחלה כתוב שוב בנים שובבים, הכוונה לימוד זכות גמור. מה שאתה אומר, הילד הזה הוא שובב, נכון? הוא קצת שובב, בסדר, נו, נשמה טובה, נכון? אתה... ואחרי זה כתוב, הרפא משובותיכם, משמע שבעלי מומים שנתרפאו, אבל יש עוד איזשהו רושם אל המום, נכון? אז הגמרא שם מתרצת, הבנתם את הקושייה? כאילו חצי החלק הראשון של הפסוק, שוב בנים שובבים, מתייחסים הכל בלימוד זכות, אין איזה שום, הכל טוב, זה הכל כמו איזה לכלוך חיצוני, שוטפים את הידיים, זהו, נגמר. אבל הרפא משובותיכם, זה הכוונה, צריך פה ריפוי, העמום נשאר, זה כמו אדם שהיה, התרסקה לו הרגל לגמרי, ועכשיו יש לו, אחרי שיקום גדול, הוא מצליח להתנהל עם קביים, עם צליעה קלה. בסדר? נגיד את זה ככה. אז טוב, הגמרא מתרצת, לא קשיא. כאן ששב בתשובה מאהבה, כאן בתשובה מיראה. תשובה מיראה, יש לה איזשהו רושם עדיין על הנפש. כמו בעל מום שנתרפא, אבל נשאר עוד איזה רושם. בתשובה מאהבה לא נשאר כלום. זדונות נהפכים לו לזכויות, אנחנו תכף נראה את זה בסוף הפסקה. מכל מקום, אז יש חיסרון, אנחנו רואים, גם כן ברושם שנותר על הנפש, אבל גם כן בתכונה של התשובה הנמוכה, שזה התשובה מהיראה. למה? מהרב קוק, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, ופגמת בזה את אישיותו. אז נסביר. למה התשובה מהיראה היא מחלשת את רצונו של האדם? אדם ששב מהיראה, הוא סוף סוף שב בגלל מניע חיצוני. הוא לא שב בגלל שיש לו הזדהות פנימית, אלא בגלל שהוא לא רוצה להסתבך, או הוא מחפש שכר גדול. משהו מבחוץ דוחף אותו. למה אתה לומד גמרא? יש מחר בגרות. צריך ללמוד את הדף. זה מניע חיצוני, נכון? אם לא הייתה בגרות, לא היה לומד. היה משחק כדורגל. אז, אבל הוא לומד. בסדר. לפחות הוא לומד. אז יוצא שהתשובה, תשובה כזאת, היא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. זה משפט חריף. למה היא מחלשת את רצונו של האדם? כי רצונו של האדם זה לעשות משהו אחר. הרצון הוא לא נתהר. בתשובה מהאהבה שתכף נדבר עליה, יש הזדהות פנימית עם הציווי, עם דרך השם, עם התורה. תשובה מהיראה זה כי זה משתלם לי. גם אני במרכז. אני גם פה בתמונה. תשובה מאהבה, אדם הוא רקע להופעת הרצון האלוהי. הוא לא המרכז. הוא מזוהה לגמרי עם הטוב והאמת של התורה. תשובה מהיראה זה... מחלשת את רצונו של האדם. למה מחלשת את רצונו? כי הרצון שלו הוא לא נתהר עדיין. צריך להחליש אותו. צריך להחליש אותו ב... הוא מזכיר לעצמו, יש לו עירת העונש. עירת השכר, לא משנה, לא יפסיד. הוא צריך להחליש את מה שהוא היה רוצה. הוא היה רוצה ללכת לעשות משהו אחד. בפועל הוא כובש את את היצר הזה, הוא מחליש את הרצון הזה, אז אדם שמחליש את הרצון שלו, סוף סוף יש לזה חיסרון, כן? כי זה פוגם את אישיותו. הרצון של האדם הוא דבר מאוד עמוק. הוא צריך עכשיו לבטל את הנטייה הפנימית שלו, לקבוש אותה, לצמצם אותה. זה גורם לו לחולשה, יכול לגרום לו אפילו לעצבות. אתם יודעים, יש ציור כזה שהרב כותב בהמשך, יש לו פרק על הדברים שמעכבים את התשובה. זה אומר שהמעכב הראשי של התשובה זה ציור התשובה. מה הכוונה ציור התשובה? איך שאנשים מסתכלים על תשובה. איך הם מסתכלים? אז לפעמים רואים את זה בציבור הכללי, שהם מסתכלים על בעל תשובה, כאילו מה קרה לך, למה אתה צריך את זה, למה הם חושבים ככה? כי בשבילהם התשובה מתתארת בתור עצבות, בתור עזיבת החיים, בתור ניתוק, בתור פתאום אתה רואה, היית באדם שמח, כולו משתולל כמו איזה סוס בערב הסעודית. ופתאום הוא כזה נראה להם עצוב, ואין בזה שום סברה במה שהם אומרים. תשובה תלוי בסוג התשובה. אם התשובה שלו היא תשובת התא, באמת פתאום הם יראו אדם מכונס יותר, יותר פחות זורם, העסק נהיה יותר כבד קצת, פנים שלו נהיו רציניות, הזקן שלהם נראה להם כמו זקן של אבלות. מה קרה לך, נכון? מכירים את הציור הזה? מה? יצא לכם פעם לחזור בתשובה? אף אחד לא יצא. וזה לא לגמרי בלי סברה. ודבר הזה, הרב כותב, זה המעכב הראשי לתשובה. כי הציור, הכוונה, איך שהתורה מצטיירת בחוץ, נראה כמו דלדול חיים. כמו החלשת הרצון, כמו פוגמת את האישיות של האדם, כי באמת הוא... עכשיו, למה זה קורה? כי באמת, האדם עכשיו צריך להילחם ברצונות הנמוכים שלו, וזה גורם לו לחולשה, זה גורם לו לעצבות. אבל זה כשהתשובה, למה הרצונות שלו, אגב, הם עדיין לא תיאוריים ועליונים? למה? כי התשובה שלו היא תשובה מהיראה. זה לא בא מהזדהות פנימית. אלא בא ממניע חיצוני. ומניע חיצוני זה כאילו אומר, אני הייתי רוצה, עכשיו, אבל אני לא אעשה את זה, כי השם הוא האלוהים. בסדר? זה מדרגה. זה טוב. אבל מדרגה יותר גבוהה מזה, זה שלא תרצה את זה בכלל. כי השם הוא האלוהים. זאת אומרת שתהיה לך הזדהות שתעשה את הטוב ממקום של אהבה, מתוך מקום של הבנה של החשיבות של הדברים, הערך של הדברים, הפעולה של הדברים. לא מצד שיש איזה מקל חובלים שמאיים עליך. אפילו רק בצורה של מה יהיה ביום הדין. אלא עזוב את יום הדין, זה פשוט, זה האמת, זה הטוב, זה הדרך. בסדר? מה אתה אומר? כן. כן. ודאי צריך יראה, איזו שאלה, יראת השם היא יוצרו. כן? יראת השם לעולם אנחנו לא עוזבים אותה. אני בא לדבר על משהו אחר. יראת השם, תמיד חייבים יראת השם. תמיד. יראת השם זה היחס אל השם, מתוך יראה, מתוך שהוא אינסוף ברוך הוא, ואנחנו זמניים ומצומצמים, ומה אנחנו מבינים בכזה את שכלנו, ודאי תמיד צריך יראה, אבל התשובה, בוא נדבר רק על התשובה, מה המניע של התשובה? המניע של התשובה זה בגלל שאני רוצה שכר טוב לעולם הבא, בגלל שאני שמעתי מה קרה להוא, איזה פחד, או כי אז בעצם מאוד מרכזי זה אני פה בתמונה, כן? אני דואג קצת לעצמי, נכון? או המניע זה שזאת האמת. זה הסיבה שהנשמה שלי באה לעולם. לעבוד את השם. זה הטוב, זה האמת, זה יחס עצמי. ולתשובה, תשובה מאהבה. ותשובה כזאת, הרצונות של האדם לא צריך להחליש אותם, כי הם רצונות טובים. מה שמפכה בטבעיות בתוך הנפש שלו, זה רצונות להידבק בהשם. רצון לעשות את רצונו, מתוך הפנמה שהרצון הפנימי העמוק ביותר של האדם, זה רצון השם, לעשות את רצונו. והאדם נעשה ככה, אדם יותר כללי, אדם שרודף אחר עבודת השם, כמי שרודף אחר החיים, לא כמי שמרגיש שהחיים זה משהו אחד, אבל עבודת השם זה משהו שהוא קצת מנוגד אל החיים. זה החיים, זה הדרך. הוא מאוהב בשולחן ערוך, הוא מאוהב בגמרא, הוא מאוהב בשיעור שהוא הולך אליו. זה מחיה אותו, זה ממלא אותו. זה לא בא בניגוד למה שהוא היה רוצה לעשות. זה מה שהוא רוצה. יש לו הזדהות עם הדברים. אז, כן.
הרב אמר שבתשובה
אבל זה בכל זאת לא מכווץ את האישיות שלו. אנחנו נראה את זה גם בפסקה הבאה. זה שתי פסקאות שממש משלימות אחת את השנייה. הרצון שלו לא נחלש, אלא הוא מכוון אל הטוב עכשיו. אז הוא היה אדם מלא שמחה, ומלא חיים, ומלא דינמיות, ומלא רבגוניות, וגם עכשיו הוא מלא חיים ודינמיות ורבגוניות ועניין בחיים. פשוט הרצון שלו מכוון אל הקודש. אתה מבין, מתי אתה רואה על הרשת פנים של האדם כדרות, עצבות, חולשה? שהרצון שלו פתאום מתכווץ. זה נהיה משהו כזה, הוא היה מלא שאיפות, מלא חיים, ופתאום נהיה פה משהו כזה נורא מקובץ. אז אתה מגלה משהו על על החיים שלו, פתאום שהאישיות שלו התכווצה. וזה לא צריך להיות ככה, אתם מבינים? התשובה היא צריכה למלא את האדם בשמחה, ברעננות של חיים. הוא סוף סוף עכשיו התחיל לחיות. הוא צריך להיות עוד יותר חי, עוד יותר שמח, עוד יותר מלא שאיפות. עכשיו זה שאיפות של קודש, לא שאיפות להגדיל את שמחה בעולם, אלא להגדיל את שם השם בעולם. דרך האישיות שלך, דרך הכישרונות שלך, קיבלת כל כך הרבה מתנות, כולם לכבוד השם, תלך בכוחך זה והושעת את ישראל. אז התשובה כזאת היא לא מחלשת את כוחו של האדם, היא ממלאת אותו בערך חיים. מה שהחברים שלו חושבים, איפה אתה במסיבה, יש פה מסיבה אפטר פארטי, אני יודע מה, יש פה, לא יודע כל הדברים האלה, לא יודע מה הם אומרים, מה, תבוא זה, והוא לא, אומר, אני לא יכול. בסדר, אז הם לא מבינים, אין אף קמינה. אבל הוא בינו לבין עצמו צריך להיות מלא, מלא, חי. אתה מבין? צריך להיות במקום ש... אז אוקיי, אז אנחנו רואים את זה הרבה במכון מאיר, כן? אנחנו רואים את זה. שאדם לפעמים הוא מתכווץ כזה. וכשהוא מצטייר אצלו נכון יותר הציור של התשובה, הוא חוזר להתרחב. בסדר? לפעמים זה משהו בדרך. אז אני קורא רגע את המילים של הרב. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, כי הרצון שלו לא טהור. יש כל מיני, יש פה כאילו כמו, הוא לוקח חומר, איך קוראים לזה? כמו הקרנות או משהו כזה. יש פה איזה משהו שמחליש לכוחות רעים, אבל גם כוחות חיוביים. זה מקווץ אותו, אז מחליש את הרצון שלו, פוגמת בזה את אישיותו, כי הוא חי לעומת איזשהו ציווי חיצוני, או לפעמים יש לו איזה ציור לא נכון על האלוהות, שהוא מציץ עליו מהחלון וכותב כל מה שהוא עושה, ומאיים עליו. יש ציורים כאלה, לפעמים חיצוניים, ילדותיים, זה לא נכון. אלא אתה מתייחס אל השם לא על ידי זה שאתה חושב עליו והוא מציץ עליך. ואתה הגדרת אותו בלי לשים לב, עשית פסל ותמונה. אלא תחיה את השם. התשובה העליונה היא לחיות את האלוהי. להופיע את הנשמה שלך. לגלות יותר ויותר נאמנות אל הטבע הקדוש שלך. זה תשובה שאדם הולך ומגדיל את האישיות שלו. מרחיב את האישיות הרוחנית שבו. נותן לה דרור, הנשמה שלו הייתה מקובצת. וחנוכה בכל מיני חטאים, ופתאום הנשמה מתפרצת בשמחה. אין כבר כל כך מסכים ומניעות ועיכובים לנשמה להתגלות. אז החיסרון הזה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. מה זה מחשבת התשובה? מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו בשיעור, זה נקרא מחשבת התשובה. איך אתה צריך להבין מה זה תשובה? תשובה זה שאתה נעשה נאמן לנשמה שלך, אתה נעשה נאמן לאלוהי, שהוא, איך כתוב בזוהר, נשמת הדקון נשמתין, השם יתברך, כן? הוא נשמת כל הנשמות. אתה חושף את המדרגות באישיות שלך, הפנימית, בנשמה שלך. אדם נעשה כללי, הוא חושף עוד יותר, רובד עוד יותר כללי באישיות שלו, כי נשמת נשמתנו היא כנסת ישראל, היא נשמת האומה. הוא נעשה אדם אוניברסלי, אדם שכל ההוויה חשובה לו, הוא חושף מדרגות, מדרגות של הופעת השם. אז החיסרון הזה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה. כל העצבות והחולשה היא כשהעסק עוד לא, איך אומרים, עוד לא התבשל. זה עוד לא גמר בישולה, זה עוד טענה כזאת, בוסר. אתה עוסק בתשובה, אבל זה עדיין בוסר. כשהמחשבת התשובה, שיהיה לך הבנה מה זה, תשובה זה לא איזשהו, נותן לכם דוגמה. אנשים יש להם לפעמים ציורים של תשובה כאלה חיצוניים, כמו היחס אל הרסר של הבסיס. אתם מבינים? היחס אל הרסר של הבסיס, אני אתגלח, צחצח את הנעליים, אני, איך אומרים, הכניס את החולצה למכנסיים, לא רוצה להסתבך איתו, אני כבר הספיק לי השבת הקודמת בבסיס. אני מספיק, נכון? למדתי לקח. מה שהוא אומר לי, אני, איך אומר, צידי לא לראות אותו, הכי טוב, נכון? אם אני אצליח ככה, תחמק. אז מה יש לי? אבל אני עושה מה שהרס"ר אמר לי, נכון? של הבסיס. אז זה יחס, זה יחס של אהבה או של יראה מהרס"ר, אה? זה יחס מאוד חיצוני, אני לא סובל את הרס"ר הזה, האמת. לא סובל, נכון? מקווה שכבר יחליפו אותו, יעביר אותו לבסיס אחר. זה יחס מאוד של יראה, זה יחס... לפעמים אנשים ככה, אתם צריכים לדעת, הם חוזרים בתשובה. כן, אני מהיום מכניס את המכנסיים למדים, כן, אני מניח תפילין, אני אלך אפילו לקברי צדיקים, אני אתן צדקה, אני, כל מה שהוא יעשה, הוא יעשה בגלל שהוא שמע, זה חיצוני, זה, הוא היה רוצה לעשות דברים אחרים, זה שלא רוצה לפגוש את הרס"ר, הוא היה רוצה לעשות כל מיני דברים, היה מבחינתו, לא רק לא להכניס את החוצה למכנסיים, גם גדל שיער ולשים 12 עגילים על האף, מה אכפת לו מהרס"ר הזה, הוא לא סובל אותו, אבל מיראה שום דבר, כן? נכון? ברור? בסדר? ברור? אז צריך להבין שגם בתוך עבודת השם יכול להיות מקום כזה. אז זה מקום שהוא לא חושף את האישיות הרוחנית שלך, הוא מקווץ אותך, אתה עושה דברים שאתה לא באמת רוצה בעומק. זה שונה מאשר הבן אדם אומר, אני, איך אומרים, תגייס לסיירת. אני הולך למסור את הנפש על עם ישראל, לעשות פעולות, שכב במערבי, לקדש שם שמיים. זה יחס אחר כבר אל הצבא. היחס הראשון זה, תעזוב אותי מהרס"ר הזה, אני מבחינתי לא להיות פה, נכון? היחס השני, הוא בא ואומר, אני הולך, בוא נלך להתאמן עכשיו, חצי שנה לפני הצבא, שנה לפני. אני הולך לחשוף את הגבורה שלי. הוא עסוק במשהו שהוא חושף את האישיות שלו, הוא מגדיל את הרצון שלו, הוא מזוהה עם הצבא, הוא מאוהב בצבא. יש אדם שמאוהב בעבודת השם. זה מחיה אותו. זה החיים, זה האמת, זה הטוב. תן לי עוד קומות. תעמיס עליי עוד שליחות. תן לי. 2000 שנה לא היינו במצב הזה של היום. יש כאלה כוחות אדירים שהם מתפשטים מכנסת ישראל. והם רק מחפשים כתובות. אנשים שישימו את עצמם שליחים. הנה אני שם את עצמי, תן לי. תן לי לעשות, אני רוצה את הסרט הכי טובה. שאדם שחי ככה, זה מדרגה אחרת לגמרי בעבודת השם. הוא, כל מה שהוא עושה זה, הוא אומר, אני מבטא את עצמי, מגלה את עצמי, אני לא מקווץ את עצמי כמו ההוא שם, שהוא רוצה בכלל לשחק כדורגל, מה אכפת לו מהרס"ר הזה, נכון? אני רוצה, לא, מצידו לא להיות בבסיס הזה בכלל. פה, הוא אומר, תן לי, מי יכול להתנדב לי לשאר שבת? פקד, אני אשאר. הוא מואב בצבא, מואב מה? אני אלו שבת ושבת אחרי זה, מי נפקא מינה, נכון? יש דברים כאלה, בעבודת השם. כן, רגע, הוא קודם. תזכיר לי את השם. כן.
גם בתשובה מאהבה,
כן. זה נכון שיצר הרע ממשיך גם לפעול על אנשים ששווים בתשובה מאהבה. זה מה שאתה רוצה להגיד. זה גם בשלבים לא הראשוניים, זה גם המאוחרים. גם אדם ששב בתשובה מאהבה יש לו יצר הרע. כלומר, רצונות ונטיות לדברים לא טובים. נכון? כן, כן.
אתה צודק.
קודם כל, יש גם נושאים נקודתיים שאדם צריך להשתמש בהם אפילו בשלבים יותר מאוחרים בסם הזה של תשובה מהירה. כאילו, הוא לא מתוקן בנקודה הזאת. בהרבה נושאים זה זורם לו, הוא קם כמו פנטר בבוקר, הולך שחרית, הוא לומד, מבחינתו ללמוד 26 שעות ביממה. הוא בהרבה נושאים, אבל יש נושאים כמו שאתה אומר, שעסק לא זז, העסק יותר קשה. יכול להיות נקודתי כזאת, דבר כזה, ששם התשובה שלו היא, היא בהתחלה, היא עדיין לא, הוא צריך שם לכבוש, הוא עוד לא שלם. שלבים יותר מוכרים זה מתפשט. נגיד בספר התניה, יש צד כזה של עבודת הבינוני, נכון? כלומר, הבינוני הוא זה שעדיין הרצון שלו לא מתוקן, אבל בפועל הוא לא עושה שום דבר, נכון? הוא רוצה משהו לא טוב, אבל הוא לא נותן לזה שום ביטוי. העולם הזה של הבינוני והצדיק, הצדיק זה מישהו רוצה גם טוב. רוצה טוב, עושה טוב וכו'. זה מאוד יחסי. זאת אומרת, יכול להיות שבנושא אחד, אני שמעתי את זה מדרך רב חבדניק, בנושא אחד אתה צדיק. אתה, יש לך תשובה מאהבה, יש לך רצונות טובים, מכוונים. נושא אחר אתה בינוני. נושא אחר בכלל רשע וטוב לו, אתם מבינים? זה באמת נקודתי, אתה צודק. זה לא איזשהו כלל כולל וכל האישיות בבת אחת התעלתה. זה, אבל יש איזשהו מרכז כובד או שכן אתה יכול להגיד, האדם הזה הוא שב בתשובה מאהבה, הרצון, הוא חי, הוא זורם, הוא שמח, הוא לא איבד את עצמו. יש צד שאתה מסתכל לפעמים על אדם ואתה רואה משהו פה, כאילו, זה לא אותו בן אדם, הוא מכונס, הוא לא זורם, העסק, אני הכיר אותו מלפני 4 שנים, וזה לא אותו בן אדם. זה, שבאמת שהוא בהתמודדות בהמון תחומים, ומחשבת התשובה לאו דווקא מצוירת, לא יושבת, מיושבת נכון בנפש. המחשבת התשובה זה משהו שמדריך את הבן אדם, ביום יום, בהחלטות, והמניע הפנימי. כן, סער. האם לא, זה לא בהכרח. לא בהכרח. זה לא בהכרח. בכלל, לא חייבת להיות תשובה מייסורים. אני מכיר פה הרבה מאוד בעלי תשובה שלא באו בגלל שהיה להם ייסורים. יש הרבה מניעים להגיע למכון מאיר או לשוב בתשובה. מניעים שונים ומשונים, אחד זה תופס אותו מהצד הזה ואחד מהצד הזה, ולמה? יסורים מעטים, בסדר? אבל זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות, אבל זה לא מוכרח. וגם תשובה מאהבה, יכול להיות שבן אדם יגיע לפה, בשבוע הראשון ישמע שיעור באורות התשובה, וישאל את עצמו, מה דוחף אותי לעשות מה שאני עושה? ויברר לעצמו, כי זה תלוי בעצם ב... בדי ביישוב הדעת בדבר הזה, בבירור. הוא אומר, מה שדוחף אותי זה שאני רוצה לשוב אל השם ככה, מצד האמת. זה האמת, זה הטוב. לא. הדור שלנו, הרב קוק כותב במאמר הדור, שהוא מתאים לתשובה מאהבה. תשובה מהירה לא מדברת אליו יותר מדי. לסקטור מאוד מסוים כן, אבל רוב ה... דור לא. תבוא היום לאנשים, תרצה לקרב רחוקים, אני יודע מה, ותדבר איתן, תראה, בן אדם שלא עושה ככה, אז יש לו גיהנום, יש כל מיני מדורים בגיהנום, וזה, לא יודע מה אתה רוצה. תבוא עם מישהו, תגיד לו, תראה, אם אתה לא מניח תפילין, זה אבון גדול, זה קרקפת דלומנה, וזה אומר, לא, כאילו, ואתה תבוא, תחבר אותו בדברים שהם מובנים, שגורמים אצלו להזדהות. תסביר, אתה יודע מה זה תפילין? אתה יודע מה זה תפילין? זה להיות קשור אל האלוהות, זה לקשור את שם השם אל ההנהגות שלך, אל המחשבות שלך, אל הרצונות שלך. זה גורם לי להזדהות. זה נקרא תשובה מאהבה. אתה תגיד לו, ומי שלא מניח יש לו אבון גדול, זה... אז אתה עכשיו סגרת אותו, כבר פתחת אותו. למה אתה סוגר אותו? כי זה לא מתאים לדור שלנו. הדור שלנו רץ בין כדורים אם הוא מזוהה עם המטרה. הוא לא דור שמטייל בכל עולמות. הוא לא מפחד, הוא לא, זה לא, זה לא מדבר אליו. הוא רוצה להיות מזוהה, להבין. זה נקרא תחילת הספר, תשובה שכלית. שהשכל שלי יהיה מונח שם, שאני אבין, אני רוצה בזה. זה, זאת הפעם, עצם מעצמה, יובשר מבשרי. התורה, התשובה, אני... אבל אם אתה באת להפחיד אותי, אז כאילו, איך אומרים? עד כאן היו דבריך מתוקנים, מכאן הם מקולקלים. זה מבחינת הדור. אנחנו רואים את זה, בסדר? נשים מסוימים, דבר איתן תשובה מהירה, זה מה שהם מבינים. זה בדרך כלל ביטוי למדרגה מוסרית יותר נמוכה, או אתה מבין? הוא צריך לקשור את עצמו כל הזמן, כי הוא... אבל רוב הדור לא שם. הנשמות מאוד בפנימיות מתוקנות. בחיצוניות יש כל הקלקולים שרק היו כל הדורות בבת אחת. כל הפוסט-מודרניזם ותרבות המערב, השם ירחם. בפנימיות, הרב קוק כותב, הנשמות עברו כזה זיכוך בגלות. אנחנו רואים את זה במכון מאיר. באים לפה בעלי תשובה. יושבים פה חודש, חודשיים, קלפים איזה קליפה דקה של תרבות המערב, ונשמה זוהרת, זוהרת. זאת אומרת, מה עברת פה בכמה שבועות? מה? הנשמה תמיד הייתה מתוקנת. היא הייתה פשוט תבולה בתוך ביצה של תרבות חיצונית. ומקלפים את הקליפה הדקה הזאת, ופתאום אתה מגלה איזה נשמה מלאה חוכמה, מלאה אידיאלים. והיא תמיד הייתה, פשוט השקו אותה, כל החיצונים לקחו את הכוח שלה. בסדר? אוקיי, כן. הרבה שאלות היום. מה? כן? מה? התורה קודם כל החומש הוא מלא ביראת העונש, מלא שירת תאזינו, פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, מלא כללות וערור ומות יומת היא מלא בירה, מלאה בירת העונש. זה קל מאוד להגיע למקום הזה. אם אני לומד סתם חומש, לא הכרתי אף פעם את הרב קוק ולא את הבעל שם טוב, אני בא אל החומש, מלא עירת העונש, מלא, זה פשוט לא יאמן. שירת תאזינו, זה דברים, זה תוכחות קשות, והנביאים, למה? הדור היה שונה. היה צריך לדבר איתם, זה דור של עבדים, שבאו ממצרים והיו, התמודדו עם... היה צריך לדבר איתם ככה. הדור שלנו תדבר איתם ככה, תגיד לו, כן, עם כבד אבון, דבר את הישעיה, כן? בנים, כן, משחיתים, כן, זרע מרעים, תגיד אותו, שלום, כבוד הרב, שלום, נכון, תעזוב אותנו, מה אתה רוצה? והרב קוק אומר, יש לו מאמר, מה חשוב, ממש חשוב, זה נקרא נחמת ישראל, במאמרי הראיה, נחמת ישראל, הוא אומר, אל תדבר בשום אופן עם הדור ככה, הוא כבר שתה פעמיים את כוס ה... תרעלה, כבר כל הנביאים הוכיחו אותו מכל הכיוונים, כבר גלות מרקע אותו, נקטע אותו, כבר עבר את כל הפרשות של הכללות, היית, כן, משוגע ממראה עיניך, כן, כבר כל הגלות, כל מה שהוא עבר, תנחם אותו. מה זה תנחם אותו? תגיד לו כמה הוא גדול. כמה הנשמה היא טובה, היא גדולה, היא מהירה. צריך לתת לה כלים להתבטא. צריך לעזור לה. אתה צריך לעזור לדור. אתה רוצה לקרב מישהו? תעזור לו להבין כמה הנשמה שלו טובה. כמה איך שהוא מתנהל, זה לא מתאים לקדושת הנשמה שלו, הטובה הזאת. אבל אל תוכיח אותו. תגיד לו, אתה קטן, אתה רע, אתה חוטא, אתה אומרים, עזוב אותנו. עזובתי, זה לא מתאים לי. הוא לא יכול לשמוע את זה. אתה בא ככה לדור, לא יכול לשמוע. הדור שלנו בנוי לתשובה מאהבה. הוא בנוי להיות מזוהה עם הציווי האלוהי. הוא רוצה להבין למה הוא עושה, והוא צודק. זה דור מדעי, זה דור שהוא חושב מאוד. תן לו דברים עמוקים, דברים שהם משנה סדורה באמונה. תלמד הרבה אמונה ותסביר אותה בצורה בהירה, בצורה מתוקה. בצורה שמתאימה, שהוא מבין את השפה. אל תדבר איתו, לא קבלה, במושגים שהוא לא מבין, כי זה מערבב אותו, הוא לא מבין מה אתה רוצה, כאילו, כבוד הרב, איבדתי אותך לגמרי, עזוב אותי. ואת תדבר איתו דברים בעירת העונש, ואת תדבר איתו דברים שהם מתאימים לילד בגן. דבר איתו שאתה מאמין בו, אתה אוהב אותו, ותסביר לו כמה הוא גדול. וכמה התורה היא עמוקה. וכמה התורה מבינה אותו יותר ממה שהוא מבין את עצמו. אז אתה תעזור לו. בסדר? אבל קל מאוד להגיע לירת העונש. כל החומש מלא, כל הנביאים אליהם. זה חידוש הבעל שם טוב, או הרב קוק. זה חידוש. מה זה חידוש? זה כתוב בגמרא. יומא, פיוו, תשובה מאהבה, תשובה ויראה. זה לא חידוש שלו, תשובה מאהבה. אבל הדגש הגדול הזה על תשובה מאהבה, מתוך הבנת הדור, מתוך הסתכלות על מדרגת הדור וההכוונה ל... הדרכות האלה זה חידוש. לפעמים אני שומע הדרשות ברדיו, אני אומר, בוא'נה, התלמיד חכם הזה, הדרשה שלו מתאימה לדור שחי לפני 300 שנה, זה לא מתאים לדור שלנו. מה אתה בא אליו ככה? אתה מרחיק. מי הייתי שומע את הרב הזה לפני, לא יודע מה, הייתי... היה סוגר אותי, לא פותח אותי. אתם מבינים? מאוד חשוב ללמוד אמונה, מאוד מאוד חשוב ללמוד הרבה הרבה הרב קוק, הרבה, הרבה. אז אתה יודע להיות רופא נפשות. אתה מבין את הצורך של הנפשות, את החולי של הנפשות, ואתה מכוון יותר מדויק. כן, עוד שאלות? כן. זה מתחיל להיכנס לשיעור, לשמוע. לשמוע את הרעיונות הזה עוד פעם, הרעיונות האלה עוד פעם, עוד פעם, להבין שיש דרך יותר טובה. יש דרך יותר טובה, אתה מבין? אדם בהרבה תחומים הוא הולך בדרך אחת, עם השנים הוא מבין שיש דרך יותר נכונה והוא משנה. אנחנו כל החיים משתנים. כל החיים אנחנו מתפתחים, משתכללים. וברגע שאדם מבין שיש דרך יותר טובה, יותר עמוקה, אז הוא בדרך כלל מיישר קו. הרי יש לנו שאיפה אלוהית, שאיפה להיות שלמים, שאיפה להתגדל לכל אדם. צריך להראות לו שזה נקרא להתגדל. בסדר? לא, כן. זה מה שאמרת, זה נקרא תשובה מהיראה, זה תשובה מהיראה. תשובה שאהבת עצמי זה תשובה מהיראה. אני דואג לעצמי, לשכר שלי ושלא יהיה לי אנשים. אבל תשובה מאהבה זה אני אוהב את השם, אני לא המרכז, אני רקע להופעתו. אני שליח. אני עבר של כנסת ישראל. אני לא המרכז. המרכז זה עבודת השם. בסדר? זה הגדרה של תשובה מהיראה. אם אדם מבין שזה יותר טוב, והוא גם מזוהה עם זה, הוא לא עושה את זה בגלל שזה יותר טוב, מאהבת עצמו הוא יעסוק בתשובה מאהבה. זה לא, בדרך כלל לא עובד ככה, אלא באמת כי זה יותר נכון. באמת יותר נכון. בסדר? מכון מאיר פה הוא... ממש מחנכים לזה, כן? יש כנס פעם בשנה, תשובה מאהבה. לא יודע אם יש השנה. לא ראיתי פרסומים, אולי השנה אין. אבל כבר למעלה מ-10 שנים, יש כנס כזה, תשובה מאהבה, בימים נוראים. מאוד מחדירים את הנקודה הזאת, כי היא באמת חשובה לדור, וזה מה שהופך את האדם לאדם כללי, כלל ישראלי, יוצא מהפרטיות שלו. וזה מה שהופך את ה... מאפשר לאדם לכל המדרגות הרוחניות הגבוהות להיפתח. כן. כי האדם הוא עסוק בלחשוף את האישיות הרוחנית שלו. תודה רבה, ברוך תהיה. ישר כוח. אדם עסוק בלחשוף את האישיות הרוחנית שלו, וככל שהוא מתעלה יותר, הוא חושף פן יותר עמוק של האישיות הרוחנית שלו. עכשיו, כל אדם יש לו נשמה. ויש לו הנשמה לנשמה, זה כנסת ישראל, נשמת האומה. ואין, אדם שהוא בא למכון מאיר, והוא מבין, אני עבר של כנסת ישראל. השליחות הפרטית שלי היא יונקת מהשליחות של האומה. האומה זה המרכז, אני מוכן למסור עליה את הנפש, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שכנסת ישראל תצליח. הוא אדם שמשהו השתנה אצלו מבפנים, הוא נהיה אדם כללי, הוא נהיה אדם שהוא מבין שהוא לא עובד את השם בשביל התיקון הנפש שלו, העולם הבא שלו כמו שהוא חשב עד היום, אלא בשביל תיקון עולם חוץ שדי, זה השליחות הגדולה של כנסת ישראל, בסדר? ואיפה אני עושה את הנקודה שלי, איפה אני מופיע אותה. טוב, אני ממשיך טיפה. אז הוא אומר ככה, וחסרון זה, חיסרון של תכונתה של התשובה הנמוכה, מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה. זאת אומרת, החסרון הזה זה מום עובר, או שאין לו שום זכר אחר כך, שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם באימוץ רצונו, ובהגברת הערך של אישיותו, כלומר התשובה העליונה, היא לא מחלישה את האדם, אלא היא מגבירה אותו רק. אתה לא צריך להחליש את הרצונות הנמוכים שלך, אלא אתה צריך להגביר את הרצונות העליונים שלך, ומאלה הרצונות הנמוכים הם הסתלקו. אתה לא צריך להיות כל הזמן עסוק במלחמה פנימית, אלא לעסוק בלחשוף את הטבע האלוהי שלך. זה לא משהו חיצוני לך, זה העצמיות שלך, יותר עליונה, אתה צריך לפתח נאמנות אל העצמיות, זה התשובה. ומתוך כך, הזדונות מתהפכות לזכויות, ושוב רשע מרישתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. טוב, אני אסביר פה, יש פה משהו מאוד עמוק עכשיו, עוד שאני אסביר את זה בקצרה. כתוב שתשובה מאהבה, תשובה מהירה, הזדונות נהפכים לשגגות, נכון? כאילו היה לאדם מינוס 5 מיליון בבנק, נהיה לו מינוס 500 אלף. יש עוד רושם. היה לו הרבה זדונות, עכשיו הפכו את זה, זה לא זדונות, זה שגגות. אבל עדיין יש רושם, עדיין יש מינוס. תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות. משל של הרב אשלג, שאמרתי אותו פעם. הוא אומר, שספר סיפור על אחד שהיה עבד יהודי של איזה עשיר, והעשיר הזה מאוד אהב אותו, ויום אחד הוא נסע לחופשה, היו לו הרבה, או לעסקים, לא יודע, לביזנס, והיו לו הרבה עבדים, והוא מינה איזה עבד אחר, איזה גוי אחד שיהיה אחראי כל הנכסים שלו, והגוי הזה שנא את העבד היהודי, והוא חיפש אותו ו על איזה שטות, והיקה אותו 5 מלכיות קשות. והיה לו צער מאוד גדול לעבד היהודי הזה, וכשחזר האדון, אז הוא בא וסיפר לו כל מה שקרה, והאדון כל כך כעס ואמר, אם כך, הוא הביא את העבד הגוי ואמר לו, על כל מלכייה או מלכייה שהבאת לו, תשלם לו 1,000 זהובים. והעבד היהודי בא לבית שלו, בוכה וסיפר לאשתו את כל הסיפור הזה ומה אמר האדון. אז היא אומרת לו, למה אתה בוכה? אז אני אומר לה, אני בוכה, אם היה לפחות מכה אותי 10 או 20 פעמים, אז עכשיו היה לי הרבה זהובים, אבל עכשיו הוא יקה אותי רק 5 פעמים. זה משל לתשובה מאהבה, שהזדונות מתהפכות לזכויות. כל מה שהוא עשה לא טוב, זה קשור לפסקה הבאה, פתאום משמש אותו כזכות. זה דבר שקשה להבין. כל הכישרונות שלו ששימשו אל הרע, פתאום משמשים אל האור, אל הטוב. הוקטור הזה, השלילי, נהפך להיות וקטור חיובי. מהמקום הכי נמוך שהוא היה בו, הוא סוחב איתו אור מאוד מאוד גדול. דווקא המקום הנמוך, המקום הנורמלי שהוא הגיע אליו, המקום העליון שהוא הגיע אליו, זה, הדרך ניתה כל כך ארוכה, הוא לא התחיל מאפס, הוא התחיל ממינוס 4,000, והגיע ל-50, כן? והבן של הרב של העיר הגיע גם כן, מ-0 ל-50. מי יש לו וקטור יותר ארוך? הבנתם את השאלה? אחד התחיל מ-0, הגיע ל-50. צדיק כזה גמור. השני התחיל ממינוס 4,000, והגיע גם כן ל-50, מי סוחב איתו אור יותר גדול? מה? 4,050, נכון? יש לו פלוס 4,050 בדרך, אתם מבינים? איזה אור הוא סוחב. איזה עומק בתורה הוא חושף האדם הזה. האריז"ל למר, יש לאנשים כאלה יכולת להעמיק בסתרי תורה, להבין. אז זה נשא לו זכויות, זה הדרך שלך. הדרך שלך היא משמשת אותך, שאתה סוחב איתך כזה הערה. טוב, אז מה? אז תראו את ה... אז זו תשובה עליונה, שזדונות נפחים לזכויות. תראו את הפסוק עכשיו שהרב הביא, איך הוא מוסבר. ובשוב רשע מרישתו ועשה משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה. על מה הוא יחיה? על הצדקה אתה אומר? על משפט וצדקה, עליהם הוא יחיה? כן, זה מה שאתם מבינים? אה? אני חושב שהרב הביא אותו בגלל משהו אחר. ובשוב רשע מרישתו ועשה משפט וצדקה, היום הוא במצב שהווקטור חיובי, עליהם הוא יחיה, על הרשעה שלו הוא יחיה. על ה-5,000 זהובים שהוא צריך לקבל. על הדבר השלילי שהוא היה בו, זה היה נהפך אצלו לחלק מהדרך הרוחנית, והרצון שלו היום, המקום שהוא נמצא היום, זה מה שחשוב, הכירת הרצון כהכירת המעשה. העבר שלו נעשה עכשיו לא לזכויות. הוא חי על זה שהוא חזר ממקום נמוך. זה הזכויות הרוחניות שלו. אז כמובן לא, זה לא לכתחילה, אדם לא יפיל את עצמו לעבירות בשביל לחזור עליהם בתשובה, כמו שעשה שבתאי צבי, שהם רשעים מרכב. זה בדיעבד, שאדם מתעורר לשוב בתשובה, אז התשובה, הזדונות שלו נפחים לזכויות. המקומות הנמוכים שהוא היה בהם, זה מאפשר לו עכשיו להוציא משם אנשים שהם בעצמם במקומות נמוכים. יש לו המון זכויות. הדרך שהוא עשה היא דרך עצומה, המון זכויות יש לו, הוא חי על הדרך שהוא עשה, זה מה שמחיה אותו, בסדר? טוב, נזכה לשוב בתשובה מאהבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.